בסדר, אז אנחנו נתחיל, בעזרת השם, נצח ישראל. בדרך כלל אנחנו מספיקים, משתדלים להספיק הקדמה ואת השלושה פרקים הראשונים, ולאחר מכן אנחנו עושים דיוק לפרקים י' וי' א', שזה המשך הרצף. הספק זה לא הרבה, אבל בתוכן אתם תראו שזה הרבה מאוד. יסודות נפלאים ששמר על בונה. בסדר? אז נתחיל את ההקדמה. נצח ישראל, יש כמה, אולי זה כן, דיברנו על הספרים השונים שאמר על כתב, מה הוא תכנן לכתוב, מה הוא לא כתב, כן כתב, הזכרנו את זה? אז אני פשוט, הקדמה קצרה, אם אני זוכר, אני לא בטוח שאני זוכר, אבל יש פסוק, איך השם מעולה, נבואה, והתפארת, והנצח, והעוד. ויברך דודך השם על גדולה ועבור עתיקות הנצח והעוד. וגדולה זה מעשה בראשית. וגבורה זה יציאת מצרים. ותפארת זה מתן תורה. והנצח זה עם ישראל. והעוד זה הגדולה. הקדמות שלו המהל, כותב שזאת הייתה התוכנית שלו בספרי האמונה. שבכל חלק מהפסוק, זה דרשת חז"ל, שלאורה המהל תכנן את הספרים שהוא רצה לכתוב, הוא לא כתב את כולם. הגדולה זה מעשה בראשית, ספר אחד המעשה בראשית על ראשית הבריאה. גבורה זה יציאת מצרים, זה ספר גבורות השם שהמהל כתב. כן, אלה הספרים שהוא כן כתב, האמצעים. אלה הספרים המרכזיים שלו. אז גבורות השם על יציאת מצרים, תפארת ישראל שאתם לומדות על מתן תורה, נצח ישראל על עם ישראל וגאולתו, ההוד על בית המקדש, ככל השמיים והארץ, ייחוד שמיים והארץ, חיבור העולמות, העולם הזה והעולם הבא, זה כבר כאילו העתידיות הכי רחוקה. זאת הייתה התוכנית. מתוכה יש לנו את שלושת אלה, כנראה שזה מה שמראה להספיק לכתוב, אבל זה המרכז, כי זה בעצם ממש... מיציאת מצרים ועד הגאולה, כנראה שאחר כך כבר נזכה שהמהר"ל יחזור אלינו וימשיך לכתוב.
אז למשל,
מה?
יש לו עוד ספרים.
יש ספרים על אגדות הש"ס, יש ספרים על החומש, אבל אלה ספרי אמונה על נושאים. כל נושא יסודי באמונה קיבל ספר. אז הספר שלנו, נצח ישראל, עוסק בעם ישראל, בגלותו ובגאולתו. כן? מהגלות ועד לגאולה. חלק מהמהר"ל גם יסביר בהמשך למה חשוב לו להתחיל קודם כל בגלות, ואחר כך להגיע לגאולה. זה אנחנו נראה את זה בתוך המהר"ל עצמו. מה? מהר"ל, מתי? אני חושב 250 שנה, משהו כזה. 250, אני מאמר אבל, באזור. אולי יותר? לא, יותר. 350 נראה לי. זה הרבה, זאת אומרת, המהר"ל מצוטט גם בחסידות, גם במוערץ על כל גווני קהילות ישראל. אבל לא 200 שנה, 350 שנה. ברוך אתה, אדוני. תודה רבה. אז בואו נתחיל, בסדר, בהקדמה הוא לעסוק ביסוד הזה של נצחיות של עם ישראל. לאחר מכן אנחנו לאט לאט ניבנה כל פעם ביסודות שהוא מביא. בעיקר תמיד הוא מתחיל מדברי חז"ל, הייתה לו הערצה עצומה לדברי חז"ל, ובונה את כל הספרים שלו מתוך דברי חז"ל, מסדר אותם ובונה אותם בצורה שיטתית ויסודית, מיסוד ליסוד, אבל תמיד הכל יונק מדברי חז"ל. בסדר, אז אנחנו בהקדמה. כן. כן. זאת אומרת, בסוד הנצחיות של עם ישראל, שזה מהגלות, לראות את הנצחיות גם בגלות ועד לגאולה. היסוד הזה של האמונה בנצחיות עם ישראל, זה דבר מאוד מאוד יסודי באמונתנו, כמו שנלמד במהלך הספר. בסדר, את ההקדמה, אנחנו, בעזרת השם, אנחנו נרצה לחלק אותה לשלושה חלקים. אני ככה כבר אגיד לכם איפה אני עוצר, ואני אגיד לכם פה עד פה חלק ראשון, ככה יותר יהיה לנו קל יותר ככה לסדר את זה, בסדר? אז חלק ראשון. הנה ימים באים, ולא יאמר חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה, ומכל הארצות אשר הדחתים שם. אז אנחנו מתחילים בפסוק מירמיהו. אגב, אני אגיד עוד מילה של הקדמה. מי שיש לה את הספרים בהוצאה היותר שנה, אני מאוד אוהב אותה, אבל יש לה גם את החיסרון שלא לא כך ברור תמיד איפה מתחיל פסוק ואיפה נגמר פסוק, ואיפה מתחיל מדרש ואיפה נגמר מדרש. אם זה ספר שלכם, אפשר ממש כדאי לכתוב את זה. אני כאילו בספר שלי בצד אני כותב את זה, כי פה למשל זה פסוק מירמיהו, אבל אני צריך לראות. הוא מתחיל בהנה ימים, וכל הארצות אשר הדחתים שם, נקודה. עד כאן ירמיהו כף ג' ז', זה המקור. ועוד מעט אתם תראו שהוא מתחיל במדרש מסכת ברכות. אז כאילו מי שיש לה את הספרים הישנים, מאוד כדאי לסמן לעצמכם מה הפסוק, מה המדרש, ואיפה המהר"ל עצמו מתחיל לדבר. וגם מאוד כדאי להשתמש במדבקות האלה של הסימניות הזזות, כי אנחנו נמצאים בהוצאות שונות של ספרים, תמיד זה מסובך, בהתחלת שיעור רגע איפה עצרנו, אנחנו עוצרים ככה באיזה פסקה ככה זה, וככה זה יחסוך לנו המון המון זמן, בסדר? אם אפשר בזה להשתמש, זה הכי טוב. טוב, נחזור. אנחנו מתחילים בפסוק בירמיהו. מה אומר פה ירמיהו הנביא? הנה ימים באים, העתיד לבוא, כן? נבואה. ולא יאמר חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים. חי השם זה לשון של התפעלות. חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים, זה כבר לא יאמר. מעניין, זאת אומרת, אנחנו מורגלים ליסוד של יציאת מצרים, צריך להגיד את יציאת מצרים, כל יום אנחנו מזכירים יציאת מצרים, במיוחד בפעם בשנה וליל הסדר. אבל אומר ירמיהו, יהיו ימים שלא יאמר. לא יאמר חי השם אשר העלה את ישראל מצרים. למה זה לא יאמר? כי אם, מה כן יאמר? חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם. זאת אומרת, מה יאמר? מה כן תהיה האמירה או מה כן תהיה ההתפעלות? מקיבוץ גלויות, שיהיה לעתיד לבוא. זאת אומרת, עיקר ההתפעלות ועיקר הרוממות ועיקר מה שיתפוס את הלב לא יהיה הסיפור ביציאת מצרים, אלא עיקר העניין יהיה הסיפור בגאולת ישראל העתידית, שתהיה כנראה לעילה ולעילה, ותהיה דבר שהוא יהיה עיקר העניין. קודם כל, כן, ככה לכאורה, זה פשט, כן. לא יאמר, זאת אומרת, כאילו כבר לא נוחז, לא נדבר, לא נספר, לא יודע, לא נספר בכלל, אבל אני חושב שזה הדיון, אבל לא יאמר, זאת אומרת, ההתפעלות לא תהיה מיציאת מצרים, ההתפעלות, עיקר ההתפעלות והשבח יהיו בקיבוץ גלויות של הגאולה העתידית, של חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפון או מכל הארצות. בסדר? קודם כל שנבין באיזה דור גדול אנחנו נמצאים. סתם, רק הפשט בירמיהו הוא פשט מבהיל. הוא אומר לנו, אנחנו לא מבינים בהתחלה של איזה תהליך אנחנו נמצאים. שזוכים לראות את עם ישראל אחרי 2,000 שנה מתקבץ לארצו, הדבר הזה הוא אמור להיות יותר מלהיב ויותר גדול מיציאת מצרים, מכל נסיעה וגדולתה. אז זה הפסוק בירמיהו, ועל הפסוק הזה מביא המהר"ל דיון במסכת ברכות, בין החכמים במסכת ברכות. בפרק כמה דברכות. בסדר? מכאן ציטוט של הגמרא. מסכת ברכות, דף י' ב'. אמר להם בן זומה לחכמים. איך הם מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? והלא כתיב, הנה ימים באים וגומר. אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים, אלא שתהיה שיעבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפלה. כיוצא בו, לא יקרא שמך יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. לא שיעקר שם יעקב ממקומו, אלא שיהיה שם ישראל עיקר, ויעקב תפל. טוב, אז בואו נעצור פה, אנחנו באמצע הציטוט מהגמרא, אבל הוא לאט לאט, בסדר? אנחנו באמצע הגמרא מסכת ברכות. והאמת שהגמרא מסכת ברכות ממשיכה דיון שכולנו מכירים מהגדה של פסח. איזה מחלוקת הייתה, ישנה בין זומה לחכמים בהגדה של פסח, מישהי זוכרת? ולא זכיתי שתאמץ יד מצרים בלילות. עד שדרשה בן זומה. מה הייתה הדרשה של בן זומה? יפה. אתם עדיין בתוך העניינים. ימי חייך, כתוב למה תזכור אותי עוצת חמי מצרים? כל ימי חייך. המילה כל היא באה לרבות. בן זומה דורש, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. בסדר? אז המילה כל באה לדרוש שצריך להגיד יציאת מצרים גם בלילות. בסדר? כל ימי חייך גם בלילות. זה דעת בן זומה. מה חכמים דרשו, זוכרות? ימי חייך, העולם הזה, כל ימי חייך להביא ימות המשיח. בסדר? גם החכמים מסכימים שהמילה כל בא לרבות. לפי בן זומה, נכון? אנחנו עושים חזרה לליל הסדר. לפי בן זומה, המילה כל בא לרבות את הלילות, שצריך להגיד יציאת מצרים גם בימים וגם בלילות. לפי חכמים, זה בא לרבות את ימות המשיח. זאת אומרת, מה החידוש לדעת חכמים? שאנחנו נעסוק ביציאת מצרים לא רק בעולם הזה, אלא גם לימות המשיח. שכבר נהיה בגאולה חדשה, וכבר יהיה מדרגה חדשה של גמר של גאולה, עדיין אנחנו נעסוק במה? ביציאת מצרים.
בסדר?
כן, עכשיו בן זומה בא, זה עכשיו, עד כאן בעצם נזכרנו בהגדה של פסח. עכשיו בן זומה, בגמרא שלפנינו, הוא בא להמשיך את הוויכוח, ולהביא את הפסוק שלי בירמיהו, שקראנו, ולהראות דרך הפסוק הזה, שהוא, להתנגד לחכמים, להראות לחכמים שהם לא צודקים. כי הרי מה ירמיהו אומר? הנה ימים באים, ולא יאמר חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים. זה בדיוק בניגוד לדעת חכמים. נכון? חכמים באו ואמרו שנעסוק ביציאת מצרים לא רק בעולם הזה, אלא גם ימות המשיח. נכון? זאת אומרת, כל החידוש של חכמים זה שיציאת מצרים זה דבר נצרך, נצטרך לעסוק בו. גם כשתהיה גאולה חדשה, ותהיה מדרגות חדשות וכולי, עדיין נצטרך לעסוק ביציאת מצרים. בא בן זומה ומביא להם פסוק שלכאורה סותר את דבריהם. בסדר? בואו נקרא עוד פעם את הפסוק. מי שהגיע עכשיו, כן.
למה שבן זומה אומר סותר את דבריהם?
כי בן זומה מראה להם מפסוק בירמיהו. לא, הדרשה שלו היא עומדת. כן? שצריך להגיד יציאת מצרים גם בלילות. נכון? אבל עכשיו הוא בא להתקיף אותם על הדרשה שלהם. מה הייתה הדרשה שלהם? שנמשיך להגיד יציאת מצרים, גם לימות המשיח. אומר להם בן זומה, לכאורה ירמיהו לא אומר כמוכם. מה שקראנו בירמיהו, מה ירמיהו אומר? בואו נקרא עוד פעם את הפסוק. בסדר, כי היו כאלה שבאנו שנכנסו, אני קורא עוד פעם את הפסוק. מי שהגיע עכשיו, אנחנו קוראים בתחילת ההקדמה, תראו את הפסוק של ירמיהו, בתחילת ההקדמה. שוב, בואו נסתכל בפנים, נבין מה בן זומה סותר את חכמים. כתוב ירמיהו ככה, הנה ימים באים, ולא יאמר חי השם אשר העלה את ישראל ואת מצרים. יהיו ימים שאנחנו נגיע אליהם בגאולה, כן? שכבר לא נעסוק ביציאת מצרים. זה הפשט של ירמיהו. לא יאמר חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים. למה? מה כן יאמר? כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר נתחים שם. לכאורה הפשט של ירמיהו אומר, יהיו ימים שכבר לא נצטרך לעסוק ביציאת מצרים. כי הניסים והגדלות שאנחנו נגיע אליהם בגאולה האחרונה יהיו כאלה עצומים שזה יהיה, בזה אנחנו נעסוק. זה יהיה העיסוק, וזה יהיה הלמידה, וזה יהיה יתפוס את השיח, ואת הלב, ואת הנפש, ואת הלימוד. לא יאמר כבר, לא יאמר חי השם השאלה תצא ממצרים. כבר לא נצטרך לעסוק ביציאת מצרים. אנחנו נעסוק בגאולה העתידית, ובניסים שיהיו בה, ובגדלות שיהיה בה, והופעת השם שיהיה בה. זה יהיה העיסוק שלנו. זה לכאורה הפשט בירמיהו. לכאורה זה סותר, מה שחכמים אמרו. כי חכמים כל דרשתם הייתה שיציאת מצרים נאמרת כל ימי חייך להביא לימות המשיח. שגם בימות המשיח אנחנו נגיד את יציאת מצרים. אומר להם בן זומה, אבל לכאורה זה לא מה שירמיהו אומר. מובן הסתירה? האם תהיה יציאת מצרים בגאולה העתידה? זה המחור. האם נצטרך אותה? האם יהיה בצורך? האם עדיין אין לנו מצווה כזאת לזכור את יציאת מצרים? או שכבר זה מה שנקרא, כבר לא נצטרך, אנחנו כבר נהיה במדרגה חדשה.
אנחנו נהיה, באים במשהו
מהתבוסבלות,
אבל גם עדיין
לצורך יציאת
מצרים.
אולי זה דעת חכמים, אולי זה דעת חכמים, כן, אבל בן זומה, לכאורה, הפסוק בירמיהו שהוא מביא, לכאורה מורק את דבריו, לא? כשאתה אומר לא יאמר, נכון? מביא לך ראייה טובה, נגיד חכמים. או, מצוין. זה יהיה הנושא של המהר"ל, ילך ויעסוק בדבר הזה, כן? למה זה עקרוני לחכמים? חכמים, למרות שעוד יותר אנחנו נראה שכאילו הפסוק מסבך אותם, יצטרכו להסביר אותו, אבל רואים שיש פה איזה משהו עקרוני לשיטתם, שהם לא מסכימים בן זומה. לא, 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 לא. כל ימי חייך להביא לימות המשיח. חכמים, זה עקרוני הנושא הזה, שיציאת מצרים תמשיך להיאמר גם במות המשיח. השאלה למה? למה זה כזה עקרוני? אם באמת כבר יהיו מדרגות חדשות וניסים חדשים, למה צריך עדיין להמשיך כל הזמן ולזכור את יציאת מצרים? נכון? שאלה טובה, וזה יהיה בעצם מה שהמהר"ל יחפש לברר. את הבנת דעת חכמים בזה. בסדר? אז אנחנו באמצע הדיון, באמצע הוויכוח. כן? נכנסים לבית המדרש. ויכוח סוער, כן? חכמים אומרים, יהיה בימות המשיח יציאת מצרים. הבן זומה אומר, לא נכון, מביא להם את הפסוק בירמיהו, כבר לא נצטרך. כל ההגדות של פסח נשים בגניזה, לא נצטרך את זה יותר. לא יאמר, חי השם, כל הדבר הזה כבר לא יאמר. אומרים לו חכמים, כן יאמר, אבל אני מביא לכם פסוק בירמיהו. טוב, בסדר, נכנסים פה לתוך הדיון. בואו נראה, עכשיו החכמים צריכים לענות לו, הוא הביא להם פסוק. מה הם עונים לו? אמרו לו, איך אנחנו מסבירים? לא. לא שתעקר יציאת מצרים, אלא שתהיה שיעבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפלה. מה זאת אומרת? כשנאמר בפסוק לא יאמר, זה לא ציווי. לא כתוב, לא תאמרו יציאת מצרים. לא כתוב, לא יאמר במובן הזה של איסור לומר, וגם לא במובן הזה שזה לא יהיה נצרך לומר. אלא הכוונה היא, שהעיקר במובן של ההתפעלות, לא יאמר במובן של במה אנשים יעסקו, במה תהיה ההתפעלות, והשמחה והרוממות, והלל, והשיר והשבח, עיקר מה שתפוס את הלב, זה יהיה באמת הגאולה האחרונה. אבל מבחינת הצורך לומר יציאת מצרים, היא תהפוך להיות תפל אולי בנפש, כי אנחנו נהיה באחוזים בנפש, כן, בשמחה של הגאולה העתידה. אבל זה לא סותר את זה שעדיין מצוות זכירת יציאת מצרים תהיה קיימת. היא רק תהפוך להיות שולית יותר, תפילה יותר, אבל עדיין עיקרית, עדיין חשובה.
כאילו,
השאלה
היא בעצם
בתכלס,
ואם יהיה פסח או לא, שפסח יהיה נכון יותר,
ופשוט
לא
יגמור לצאת מצרים. אני לא יודע. יש אמירה אחרת בחז"ל שאומרת שכל החגים עתידים להתבטל, כן, עתיד לבוא. חוץ מפורים ויום הכיפורים. זה שאני מגיעים לפורים, דורשים על זה הרבה דרשות. כנראה שפורים זה חג מאוד מאוד עתידי. אבל יש אמירה כזאת, שעתידים החגים מתבטל. למה? כי החגים באים לרומם אותנו לאיזה נקודת סי כזאת, שאנחנו לא מרגישים אותה כל השנה, וצריך פתאום זמן חירותן, זמן שמחתן, זמן מתן טוב. אבל כנראה שלעתיד לבוא אנחנו נהיה כל הזמן בסי הזה. כל הזמן נרגיש את המתן תורה, נרגיש את החירות. אז לא נצטרך פתאום איזה רוממות של חג.
כאילו ראש השנה, כאילו?
כתוב בחז"ל. טוב, אז העתיד לבוא הזה הוא לא כנראה שבוע הבא. לא, לא יודע, אבל לא נראה. אבל, אז אני לא יודע פה אם בן זונה החכמים מתכוונים, לאיזה עתיד לבוא הם מתכוונים. אבל הנושא הספציפי שלהם זה כן, זה העיסוק ביציאת מצרים. אולי זה יבוא ביחד, אולי זה יבוא כשלב קודם, ועדיין יהיה פסח.
יש לי
ספציפי,
אחד, אם אנחנו
חושבים
דור של קהילה,
אז את שואלת באיזה רמה של העתיד לבוא מדובר פה? האם מדובר פה לעתיד לבוא כבר שלנו? אולי לעתיד לבוא יותר רחוק, יותר כבר, יותר שלם? קשה לדעת פה מהגמרא. באמת, עיקר ההתייחסות של הפסוק הוא לקיבוץ גלויות. זה צריך לשים לב לדבר הזה. הקיבוץ גלויות, הרמב"ם ממש מדגיש את זה, שזה עיקר, זה עיקר הרוח המשיח. למה קיבוץ גלויות זה דבר כזה גדול? כי זה אומר שעם ישראל שב לארצו, זה אומר שנשמת כנסת ישראל כבר חיה. וזה דבר עצום שאני מקווה שעוד נעסוק בו במהלך השנה. זה, אין לתאר איזה מדרגה אנחנו נמצאים בדור הזה, שעם ישראל כעם שב לארצו. והדבר הזה הוא מדהים, הוא לילה ולילה. כן, לך תמיד מי שלא אומר הלל ביום העצמאות. זה כאילו, ירמיהו אומר, זה דבר אדיר יותר מה שיציאת מצרים. יחד עם זה, יש מקום להגיד, טוב, אז אולי זה רק התחלת הגאולה, אולי ירמיהו התכוון לשלבים יותר סופיים של הגאולה. אני לא יודע. בכל מקרה, הלכה לא כבן זומה, הלכה כחכמים. ולכן אין לנו פה בעיה הלכתית, כן? אנחנו נצטרך להגיד יציאת מצרים גם מבעוד המשיח.
למה להגיד יציאת מצרים, כאילו, זה לא... תראה, זה כמו שבימינו, אני חושבת שזה כבר קורה, שבימינו יציאת מצרים זה לא ממש להגיד. אולי ככה לא תקיד.
אז אולי זה מה שאמר הרלב"ד יבוא להסביר לנו, למה זה צריך כנראה מאוד לרגש. כן?
כי אולי המחוז זה צריך
לרגש. כן, בדיוק, בדיוק. כי לכאורה, בן זומה לכאורה אומר סברה הגיונית, כי אני אהיה בשיאים חדשים, יהיה מדרגות חדשות. למה לחזור אחורה כביכול, נכון? אבל חכמים מתעקשים. כן? וזה מה שיעניין אותם עם המערל, כן? להבין את דעת חכמים. וזאת ההלכה. כן? שיציאת מצרים זה לנצח. גם לימות המשיח. בסדר? לכאורה זה מה שבן זומה אומר, כן? אבל חכמים לא מסכימים. למה מה?
אני רוצה קצת להבין למה זה יהיה רלוונטי תמיד.
אז אנחנו נצטרך ללמוד מהמהר"ל. אנחנו יכולים לעשות אחרי מסברתנו, אבל אני חושב שמה שהמהר"ל ילמד אותנו זה יהיה יותר טוב. אבל אני אצטרך לחכות, זה רק בסוף ההקדמה אנחנו נאסוף את כל ה... וזאת תהיה השאלה שאני מקווה שאנחנו, אחרי שנבין את זה, נבין טוב מאוד ש... אנחנו צריכים את ההגדות של פסח עד ימות המשיך.
רב, כמו יציאת מצרים
זה לדעת
ישראל,
זה כאילו
מה זה מבטא שגם בזמן המשיך להגיד
יציאת מצרים? מה זה מבטא?
שממשיך להגיד
בה, כמיכול
ימות המשיך,
את יציאת מצרים. בסדר, זה בדיוק מה, השאלה היא נכונה, וזה מה שבן זומה לכאורה לא הבין. אז אנחנו עושים את המערד שיסביר לנו, דעת חכמים. ואת כל מה שאתם שואלות זה בדיוק מעצים לנו פה את השאלה. הסקרנות שלנו רק הולכת וגוברת. אז אני לא יודע אם נגיע לזה, זה יכול להיות שבוע הבא גם, כן? כי זה ייקח קצת זמן שנגיע לתשובה. אבל בסדר, זה שאלה, זה השאלה. בסדר, בעצם זה שאלה שמנסה להבין מה זה יציאת מצרים בשבילנו, ולמה זה כל כך חשוב, עד לעתיד, כן? כן, היה תנא. כן. לא. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. לתורה יש לה קודים, איך לפסוק הלכה. יחיד ורבים, הלכה כרבים. כן? וזה יכול להיות שלעתיד לבוא. כתוב, נגיד, שיכול להיות שהלכה יכולה... אף אחד לא יאמר זה היה טעות. יכול להיות שלעתיד לבוא יהיו הלכות חדשות. זה כן. יכול להיות שם... כתוב למשל שאנחנו פוסקים היום הלכה כבית הלל, כתוב שלעתיד לבוא תהיה הלכה כבית שמאי. זה לא שטעינו כשפסקנו כבית הלל. זה היה מתאים למדרגה שלנו בהווה, עתיד לבוא, אנחנו נעלה למדרגה חדשה, תהיה פסיקה כבית שמאי. בסדר? טוב, אז בואו, אנחנו באמצע המתח פה, כן, של הגמרא. אז חכמים באים ואומרים לו, כשכתוב בירמיהו לא יאמר, לא יאמר חי השם, זה לא יאמר, הכוונה, אף אחד לא יגיד את זה. לא, יגידו, ויהיה גם מצווה להגיד. הכוונה זה לא יאמר כדבר עיקרי בנפש. מבחינת ההתפעלות והאמירה המרכזית והדיבור המרכזי, יהיה באמת על הגאולה העתידית. אבל זה לא שזה לא יאמר. עכשיו, כדי לחזק את דבריהם, חכמים מביאים ראיה ממקום אחר. מקום אחר שגם נאמר לא יאמר, ואף על פי שנאמר לא יאמר, עדיין ממשיכים לומר. בסדר? כדי לחזק את דבריהם בהסבר שלהם לפסוק, כי הרי לכאורה בן זומא צודק בפשט של הפסוק. הוא לא יאמר, לא יאמר, לא יאמר. לא, הכוונה היא שלא יאמר בתור דבר מרכזי, אבל עדיין כן יאמר כדבר תפל. מאיפה אתם מביאים הסבר כזה? אומרים חכמים, יש לנו ראיה לדבר. מה הראיה לדבר? הם אומרים דבר כזה. כיוצא בו, לא יקרא שמך יעקב, כי עם ישראל יש שמך. נכון? בהתחלה המלאך מברך את יעקב שיהיה לו שם ישראל. אחר כך הקדוש ברוך הוא גם מחזק את זה וקורא ליעקב בשם ישראל. אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר את הפסוק הזה, וקורא ליעקב ישראל ואומר, לא יקרא שמך יעקב, כי עם ישראל יש שמך. האם בהמשך התורה, התורה קוראת ליעקב רק ישראל? לא. תראו זה שם בפרשת ויחי. לפעמים יעקב, לפעמים ישראל. לפעמים יעקב, זה מאוד מעניין, יש כמה הסברים בפרשנים, מתי זה כך, מתי זה כך. אבל עדיין רואים, אם התורה קוראת לו לפעמים כך, לפעמים כך, זה חשוב, זה נצרך. שם יעקב הוא גם חשוב, למרות שהוא כבר קיבל מדרגה חדשה של שם ישראל. ולמרות שלכאורה כתוב, לא יקרא שמך יעקב. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, כוונה היא שזה לא יהיה השם המרכזי. אבל זה עדיין יהיה שם חשוב. אומרים חכמים, אותו דבר אצלנו. שירמיהו אומר שלא תאמר יציאת מצרים, הוא לא מתכוון שהיא לא תאמר בכלל. הוא מתכוון שהיא עדיין תאמר, אבל קיבוץ גלויות יהיה יותר מרכזי. ככל שנתקדם, בעזרת השם, המהר"ל בסוף יסביר לנו שגם הדוגמה הזאת היא דוגמה עקרונית וחשובה. אבל בינתיים, הדוגמה היא כאילו יותר להראות שגם כשכתוב לא יאמר, זה לא אסור לומר לא יאמר בכלל, לא יאמר כדבר מרכזי. בסדר? עד כאן? לא שיעקר שם יעקב במקומו, אלא שם ישראל עיקר, ויעקב תפל. טוב, עד כאן שלב ראשון. ממשיכים חכמים ואומרים, וכן הוא אומר, מביאים עוד דוגמה לדבר הזה. עכשיו פסוק בישעיהו. אומר ישעיהו, אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו. לכאורה עוד פסוק משונה. אל תזכרו ראשונות, לא לזכור, לא תצטרכו לזכור את הדברים הראשונים. וקדמוניות, אל תתבוננו, לא תצטרכו להתבונן בזה. אנחנו כל הזמן אמונים על ללמוד יציאת מצרים וללמוד מהעבר וללמוד. פתאום בא ישעיהו, אומר לנו, עוד פסוק כזה שהוא שונה כזה. כן? אל תזכרו ראשונות. לא צריך ללמוד על ההתחלה, על הדברים הראשונים. מה? זה אנחנו עדיין באמצע הגמרא במסכת ברכות. חכמים פה אמרו לבן זומא, כן? ועכשיו חכמים ממשיכים ונותנים עוד דוגמה לדבריהם. עוד דוגמה לדבר שכאילו כתוב לא יאמר, ובכל זאת הוא ימשיך ליאמר. כן? אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו. עכשיו, על הדבר הזה מביאה הגמרא דרשה. אל תזכרו ראשונות, זו שיעבוד מלכויות. זה כל המלכויות שהיינו משועבדים אליהן, כן? כמו פרס ויוון וכו'. וקדמוניות אל תתבוננו, זו יציאת מצרים. הנני עושה חדשה, אתה תצמח. לכאורה שום מה פשט, למה לא תצטרכו להתבונן כל הזמן אחורה? הנה אני עושה חדשה, אני מכין לכם גאולה חדשה, אני מכין לכם מדרגה חדשה, שהיא תהיה כל כך גדולה וכל כך עליונה, שהיא כביכול תאפיל על ה... כן? אז אולי גם את הנרות של חנוכה אפשר לשים בבוידם, כן? את הפורים, את חנוכה, לכאורה אל תתבוננו ראשונות, ו... למה? הנה אני עושה חדשה, אתה תצמח, יהיה משהו חדש שיאפיל על כל ה... טוב, קודם כל זה מרגש, זה אומר שהגאולה עתידית, כן, היא תאפיל על כל מה שעברנו, כל מה שכל הניסים וכל ה... זה, הכל יהיה חיוור לעומת הגאולה שאנחנו, ברוך השם, התחלנו כן, להיות בצעדיה, איך כתוב, דוכתא דמשה ואהרון לא זכו, ואנה כזכינו. כן, דבר שמשה ואהרון לא זכו ואנחנו זוכים. מי שנמצא בדור הזה כל יום, כן, איזה ריקוד על הבוקר, אל, של אלי ליום עצמאות קטנצ'י כזה. זה פשוט לא יאומן, כאילו, הדברים האלה. אז לכאורה, הפסוק בישעיהו הוא די דומה לפסוק בירמיהו, נכון? הוא אומר, אל תזכרו ראשונות, הנה עושה חדשה, יגיעו לחדשה, כבר לא יהיה צריך לזכור את הראשונות לכאורה.
אבל כל הגאולות שאנחנו, כאילו, חשבנו לדברים עליהם, זה הקיבוץ גלויות בספציפי או
בכללי,
כאילו...
הקיבוץ גלויות פה שמדובר זה הקיבוץ גלויות העתידי, של הגאולה שלנו, של הגאולה האחרונה.
כן, אבל הקיבוץ גלויות זה חלק מהגאולה שלנו.
נכון, נכון, לכן אמרנו, זה יש התחלת את הגאולה, יש בלשון חז"ל כל מיני ביטויים כאלה שמראים שגאולה זה יהיה תהליך, אז התחלת את הגאולה יש. אז לכן אני אומר, אי אפשר לדעת, זאת אומרת, אי אפשר לדעת, כן, האם להלכה, למעשה, האם כבר התכוונו לדורנו, אולי טיפה יותר מאוחר, אבל קיבוץ גלויות ודאי שאנחנו כבר נמצאים עמוק בתוכו, נכון? ברוך השם. אז איך, שוב, איך חכמים התמודדו גם עם הפסוק הזה? נכון, שעוד פעם לכאורה מחזק את דעת בן זומא, שלא נצטרך להתבונן על הדברים הראשונים. מביאים פה חכמים גם כן דרשה. תני רב יוסף, סליחה, אנחנו עדיין באמצע הדרשה. הנני עושה חדשה, אתה תצמח. מה זה אתה תצמח? תני רב יוסף, זו מלחמת גוג ומגוג. זאת אומרת, גוג ומגוג זה המלחמה העתידית שכבר תיתן מכה סופית לרשעה, ושם תבוא כאילו הגאולה בשלמותה. זה לכאורה יהיה עיקר העניין. המלחמה העתידית שבה עם ישראל כן ינצח סופית את הרשעה וכן כן אומרים חז"ל, אומרים חכמים, משל למה הדבר דומה? איך אנחנו מסבירים את הפסוק הזה? נסביר אותו בעזרת משל. משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה מהלך בדרך, הוא פגע בו זאב וניצול ממנו, והיה מהלך ומספר מעשה זאב. פגע בו ארי וניצול ממנו, היה הולך ומספר מעשה ארי. פגע בו נחש וניצול ממנו, שכח מעשה שניהם והיה מהלך ומספר מעשה נחש. כך ישראל, צרות אחרונות משכחות הראשון. מה המשל מספר? יש פה איזה בן אדם, היה, הלך בדרך, בא זאב, קפץ עליו, הצליח לנצח אותו, אז הוא הולך ומספר את המעשה של הזאב, זה היה ככה, הוא קפץ עליי ועשיתי לו והרבצתי לו וזה, טוב. אחרי כמה זמן, קרה לו מקרה אחר עם אריה, גם כן, קפץ עליו, הוא הצליח לנצח אותו ולהבריח אותו. ועכשיו, כשהוא הולך בדרך, מה הוא מספר? מספר את מעשה אריה, כי זה עכשיו מה שחם לו בלב וחם לו בלב. ניצול דגם מהזאב, הוא כבר שכח מזה, הוא עכשיו אחוז כל כולו בסיפור של אריה. אחרי כמה זמן, פגע בנחש, והנחש גם כן תקע אותו, הוא הצליח לנצח אותו. מה הוא מספר עכשיו? הולך ומספר מעשה נחש. למרות שמה? וכי אם סיפור מעשה הנחש יותר מרכזי מסיפור מעשה אריה? לא. זה פשוט יותר מעסיק אותו. יותר כרגע אדם שלא חם סביב הדבר הזה, ההתפעלות וההתרגשות היא סביב הדבר הזה. אבל זה לא אומר שסיפור הנחש יותר עקרוני מסיפור הזאב או אריה. הגמרא בכוונה הביאה את הנחש בסוף, למרות שהאריה ודאי יותר מפחיד ממנו. אבל אנחנו דרכו של אדם שהוא מתפעל מהדבר היותר קיומי והובי שבו הוא נמצא. אז עכשיו הנחש תקיף אותי, אז אני מספר מעשה נחש. השנה שעברה היה אריה, אבל זה פחות חי לי בנפש, נכון? מה רוצים חכמים במשל הזה להגיד? מה זה בא לומר? איך זה בא לענות לבן זומא?
שגם
המשל. שמה? שהוא מתפעל מהדבר האחרון. אבל האם זה אומר שהסיפור הקודם הוא פחות חשוב? לא. זה בדיוק מה שמשל הזה בא לומר. זאת אומרת, כשירמיהו וישעיהו מתארים ואומרים אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו, הם מתארים מצב נפשי בעם ישראל. שהגאולה האחרונה תהיה כל כך משמחת וכל כך תופסת את הלב ומשיבת נפש, שעם ישראל יעסוק בה ויודע, וזה כבר כאילו יהיה עיקר העיסוק שלו ועיקר הסיפור שלו, כמו הסיפור של האדם הזה שמספר בעיקר מעשה הנחש. אבל אמיתית, האדם הזה הוא חייב טובה לקדוש ברוך הוא על מעשה האריה, לא פחות מהנחש. רק פשוט זה דרכו של אדם, להתפעל מהדבר האחרון שהוא נמצא בו. ולכן חכמים מתעקשים לומר, שגם לעתיד לבוא, יכול להיות שבאמת רגשית ונפשית אנחנו נהיה כבר במקום אחר ונודע על הניסים, ונהיה באיזשהו מקום במדרגה חדשה, בהתפעלות חדשה. אבל, תדעו לכם, גם אז אל תשכחו את יציאת מצרים. זה האמירה של חכמים. גם אז תעסקו ביציאת מצרים, ביהיה מצווה וצורך אמיתי לעסוק ביציאת מצרים. בדיוק כמו שאמרנו עם הדוגמה של יעקב בישראל, גם כשיש לך מדרגה של ישראל, עדיין שם יעקב הוא חשוב. ואותו דבר כאן, זה עקרוני לחכמים הדבר הזה. לא יאמר, אין הכוונה שלא יצטרך לומר, אלא הכוונה שההתפעלות וההתרגשות יהיו מהגאולה האחרונה, אבל עדיין יהיה צורך בסיפור יציאת מצרים. עד כאן גמרתנו, שהכניסה אותנו פה לאיזה פולמוס ככה, בבית המדרש של התנאים, בסוגיה הזאת של יציאת מצרים לעתיד לבוא. בסדר? ובאמת מה שהמהר"ל ירצה פה לברר, שזה לכאורה השאלה או הבירור שגם אנחנו הרגשנו אותו, אתם ככה הערתם על זה כמה פעמים, למה? למה זה כזה עקרוני לחכמי המלחמה הזו לומר שגם לעתיד לבוא עם כל ההתפעלות וההתרגשות עדיין יהיה צורך אמיתי וחשוב לומר יציאת מצרים. בסדר? אז זה יהיה היעד של המהר"ל להבין את הדבר הזה. כן. קודם כל, לדעת חכמים, את ודאי צודקת. אבל השאלה היא, כשאנחנו נמצאים באמצע התהליך עוד יותר מובן, כן? עוד לא הגענו לגאולה שלמה לפחות, כן? ואם לא נזכור מאיפה הגענו, אז יכול שנאבד את הדרך, נחשוב שפה באנו להיות שוויץ כזאת, ולא יודע מה, נאבד כיוון. אבל לימות המשיח, כבר הגענו. הנה, אנחנו במות המשיח, אנחנו כבר, יש משיח, יש מתחיל להיות בית המקדש, נשב אל הסדר, מה נשתנה הלילה הזה, וכל זה כבר יותר משונה. מה, עזבו אתכם, זה היסטוריה, הנה, הקדוש ברוך הוא פה, השכינה פה, עם ישראל לא יתבלבל בדרך, ברוך השם, מגיע ליעדו, מגיע... גם אז, אומר חכמים, גם אז. עכשיו, ודאי שאת צודקת, אבל צריך יותר להעמיק את זה.
זה בקטע של הכרת
טובה? מה? אוקיי, אז קודם כל זה כיוון, כן, אפשר להגיד מצד הכרת הטוב, כן, זאת אומרת, בסדר, עדיין הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, אז להגיד תודה צריך גם אחרי שאתה במקום חדש, ויכולה אפשר בהחלט להסביר כמו סמרה שאת אומרת. אבל אנחנו נראה במהר"ל שהוא יסביר את זה כדבר יותר עקרוני, שהוא לא סותר, אני חושב שמה שאת אומרת, ודאי הוא סברה נכונה, כמו שאנחנו... מבינים, יודעים את זה, נכון? הכרת הטוב כלפי ההורים. אדם נמצא בחתונה שלו, אז הוא לא צריך עכשיו להכיר את הכרת הטוב על השנים הראשונות שהם עשו לו כל כך הרבה. כן, ודאי שזה נכון. אבל המהר"ל, קח אותם לעוד קומה.
זה לא אותו דבר, אבל
קצת
יש אנשים כאלה מספרים את הגאולה
פרק 2.
שמה? שאנשים נגיד לרסל, יש אנשים מספרים גם סיפורי גאולה.
נכון, אז הגאולה העכשווית זה ודאי דבר שאנחנו נעסוק בו ויהיה ראוי לעסוק בו, כן? אבל השאלה היא למה בגאולה העתידית היותר שלמה צריך עדיין את האחיזה ביציאת מצרים? בסדר? אבל עם בלי עבר, בלי עתיד, מה נעשה שכבר נהיה בעתיד?
עדיין צריך לזכור את כל מה שעבר, ואיך הגענו לגבי...
מצד מה?
מה?
מצד מה?
מצד זה שהדרך לא פחות משמעותית מהמטרה,
כאילו הסתיימה את זה.
זה.
אבל גם כשהדרך מסתיימת, את עדיין צריכה לזכור את כל מה שעבר בהתחלה, את איך נהיית עם, את איך כל הדברים הקשים שעברנו, כי זה גם מגדיל את הגאולה. זה מגדיל את מה שהגענו אליו, אנחנו יודעים את כל הסטבל שעברנו. איך נוצרנו לעם?
טוב, אני שומע, אני בסדר גמור, אני חושב שזה נכון מה שאת אומרת. יש לזה גם, אמרה לדבר על זה גם בפרק א', שיותר זה מגדיל עוד יותר את העצמה של הגאולה ואת ההבנה של הגאולה. מסכים, זה גם, אפשר לצרף את זה גם, בוודאי. את ההכרה של מה שהגענו מתוך מה שאיפה היינו, כן. אני ודאי מסכים, זה ודאי אפשר לצרף את זה גם כספר. ועדיין, יהיה עוד תוספת. בסדר? עד כאן תסמנו לכם מה שנקרא חלק א'. בסדר, חלק א', הבנו את הפולמוס בגמרא, והבנו את הקושייה שהמהר"ל רוצה לברר, שיטת חכמים, מה העומק של שיטת חכמים. בסדר? מכאן מתחיל פרק ב', ובפרק ב', לכאורה, חלק ב', הוא, המהר"ל עכשיו ייקח אותנו לאיזה סיבוב בחשיבה פילוסופית. כן, המהר"ל היה לו, הוא היה ככה, בעצמו ככה גם חכם גדול בין, בחוכמות החול, בחוכמת הפילוסופיה, ויש לו, הוא משתמש בכלים מחוכמת הפילוסופיה, ופה הוא יראה לנו איזה כלי כזה, כן, צורת חשיבה שנותנת, תגדיר שני מושגי יסוד כאלו של, של חשיבה פילוסופית. נעשה את זה מהר, זה לא קצת אולי יראה, כאילו, מושגים כאלה משונים, אבל לא מסובכים. שבסוף, אני רואה שבוא לא נעשה את זה. אבל המהר"ל יסביר לנו פה איזה מושג, איזה כלי בחשיבה, ובסוף עם הכלי הזה הוא יחזור חזרה, בסוף הפרק הוא יחזור חזרה ויסביר את דעת חכמים. בצורה מאוד מאוד עמוקה ונפלאה. בסדר? נשאיר לנו את זה בשבוע הבא.